זומן נפחים אנויה אם ארצי ירשות כאמה וחמה ולבנה ידויה ופנינים של כל חסד אלעתה בלידי ירחנה ובאגישנה כגן של נטרעה בלידי ירחנה ובאגישנה כגן של נטרעה אומיתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו תוהה Babula badama upasanga Tavieni skutam shaitobe maasai Lirkele aaveman kolabriya Oreavati yasim iftachi Babula badama upasanga Tavieni skutam shaitobe maasai
אנחנו נתחיל במדיטציה. אז זאת תהיה מדיטציה על ריקות. והיא נקראת ללכת אל הדלת. אז מצאו לעצמכם תנוחה נוחה ואז הרפו ותנו לגוף ליפול אל תוך השקט. כעת התמקדו בנשימה למשך כדקה על ידי התבוננות במעבר האוויר החוצה ופנימה. וכעת במדיטציה הזו אנו נלך ונתקוף את התפיסות המוטעות שלנו אודות דברים. נקרא תגר על האמונה שלנו שהדברים סביבנו הם סטטיים ובלתי משתנים. אז כעת דמיינו בתודעתכם את הדלת לחדר שבו אתם יושבים. שימו לב לאופן בו אתם סבורים שהיא קיימת, כעצם מוצק, קבוע, שנמצא שם במרחק מסוים מכם. כעת דמיינו את עצמכם קמים ופוסעים לעבר הדלת. ולכו עד הנקודה שבה אתם פותחים אותה. הריצו את התמונה הזו שוב בתודעתכם, כמו סרט. מה קורה לדלת? היא הולכת וגדלה עם כל צעד שאתם עושים. וכעת פשטו לרגע את התמונה. הסירו כמה מן השכבות והאינטרפרטציות שהתודעה מסיפה על מה שהעין משדרת לה, ונסו להתמקד אך ורק במה שהעין רואה מרגע לרגע. העין רואה מלבן קטן, ואז מלבן קצת יותר גדול, ואז אחד גדול עוד יותר, וכך הלאה. הבזקים של תמונות דוממות ברצף מהיר, בדיוק כמו תמונות בסרט. כמה דלתות שונות רואה העין? ומה עושה התודעה עם כל התמונות הללו? התודעה באה ומדביקה ביחד את כל התמונות הנפרדות האלה וקוראת להן דלת. דמיינו את עצמכם שוב הולכים אל הדלת, אלא שהפעם שנו את תפיסתכם. ראו אותה כאילו היא מעבירה תמונות של סרט, מקרינה סדרה של תמונות בתוך המציאות הווירטואלית שלכם. לעולם לא תוכלו ללכת אל הדלת, כי דלת, כפי שאתם רואים אותה, כלל לא קיימת. דבר אחד, קבוע, סטטי, דבר כזה לא קיים, כי דבר כזה לעולם לא יכול להשתנות. נסו להגיע אל התחושה של היעדר, של הדלת, שהייתם סבורים שהייתה שם. כעת נסו את אותה מדיטציה על חפץ אחר כלשהו הנמצא בחדר. כשאנשים מנסים את המדיטציה הזו בפעם הראשונה, קורה לא פעם שעולים בתודעה גלים של התנגדויות. התנגדות ראשונה. אבל הדלת לא ממש הולכת וגדלה. זוהי רק התפיסה שלי של הדלת כשאני מתקרב. ההרגל שלנו להסתכל על העולם באופן מסוים הוא כל כך חזק שקשה בהתחלה אפילו לראות דרך ראייה אחרת. אך חשוב להבין שאין שום דלת מלבד הדלת שאתם תופסים. וכי איזו דלת אחרת בכלל תיתכן? התנגדות נוספת שתמיד עולה היא, אבל הדלת חייבת להיות הדבר המוצק שהיא, משום שאני יכול לחוש אותה. הבה נבחן טענה זו. אנו מבוססים את קיומם של הדברים על פי התחושה וגם על פי הראייה, אבל מה בדיוק אנחנו חשים? מהו שהיד יכולה לחוש? היד אינה יכולה לחוש דלת יותר ממה שהעין יכולה לראות דלת. היד חשה קשיות, חספוס כאן, מקום מעוגל וחלק שם. ואז בדיוק כפי שהיא עושה עם הנתונים שהיא מקבלת מן העין, התודעה מחברת את הפיסות השונות הללו של התחושות וקוראת להן דלת. התודעה כל כך מתורגלת בתהליך הזה של אינטרפרטציה, שהיא מחברת באופן חלק את המידע המתקבל מהעין עם זה המתקבל מחוש המישוש. יכולים לפקוח לאט לאט את העיניים. אני חושבת שלעולם כבר לא תעברו בדלת כמו שעברתם קודם. כן, זה נשמע פשוט, אבל זאת מדיטציה מאוד מעמיקה. כי היא באמת קוראת תגר על האמונה שלנו, של איך הדברים קיימים. כי אתם יכולים לעשות אותה על כל דבר, ואין אף דבר שקיים כמו שאנחנו חושבים שהוא קיים. אז אנחנו נעבור לשיעור הרביעי בסדרה של אל המלכות הפנימית. ואני רוצה שוב להודות לכם שאתם פה, ושאתם משתתפים איתנו בלימוד הזה, ועל הנתינה הנפלאה שלכם, שהיא מאוד מרגשת אותי ואת אריה. ואנחנו, כמו שדיברנו כבר קודם, רגילים ליפול כשמישהו נותן וממשיך לתת. נותן פעם ראשונה, זה מרגש, אומרים יפה תודה. נותן פעם שנייה תודה. ממשיך לתת, כבר מתעייפים מהתודה. פעם חמישית כבר בכלל שוכחים שצריך להגיד תודה ושמגיעה תודה. לוקחים את זה אחר כך כמובן מאליו. אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו מעריכים בכל רגע ורגע את הנתינה שלכם. והיא מקסימה ונפלאה, ותודה רבה לכם. תודה רבה. אז אם נחזור ללימוד, שוב חזרה קצרה. התחלנו מציטוט מדבריו של ישוע שמדבר על תלמידיו ואומר, יש ביניכם כאן אנשים שלא יתאמו מטעם המוות בטרם יראו את מלכות השמיים. אמרנו למה הוא מתכוון, והשבנו את זה למסורת שלנו, למסורת ההינדו. אמרנו, מסורת ההינדו שאנחנו מלמדים בכתבי היוגה, הם קוראים לזה ג'יוון מוקטי. אמרנו, אצל הטיבטים הם קוראים לזה לומה פנקפה דקפה קאצ'ו דוג'רווה, שזה עוד בטרם אדם עוזב את גופו, עובר לפצ'ו, שזה היה גן עדן הטהור, זה מה שכתוב כאן. ואמרנו שיש שני סוגי גן עדן, יש צ'י דק פקאצ'ו ונאנגי דק פקאצ'ו. צ'י דק פקאצ'ו זה הגן עדן החיצוני, המלכות החיצונית, ונאנגי דק פקאצ'ו, המלכות הפנימית. ואז עברנו לדבר על הבחירה שעומדת בפני כל אחד מאיתנו. ואמרנו שהבחירה היא מאוד פשוטה, או שאנחנו נלך בדרך הרגילה, שבהדרגה, לאט לאט, מובילה אותנו להזדקנות, לאיבוד הדרגתי של כל מה שאהוב עלינו בחיינו, איבוד הדרגתי של כל מה שעמלנו למענו, ובסוף מוות. ואמרנו איך ההליכה בדרך הרוחנית, והשאיפה להגיע אל מלכות השמיים עוד בחיים האלה, לפני המוות, עונה בעצם על כמיהה מאוד עמוקה שיש בליבנו, שיש בלב כל אדם, וזה לעשות משהו בעל ערך למען הסובבים אותנו, להשתמש בחיים האלה כברכה לסובבים אותנו. ואמרנו שבעצם כולנו רוצים להיות מאושרים, אבל לעולם לא נהיה ממש מאושרים עד שלא נגשים את הכמיהה הזאת. ואז כמובן עולה השאלה הגדולה, האם יש לכם דרך להגשים את הכמיהה העצומה הזאת? ואז התחלנו לדבר על המטרה. ואמרנו שכשמתחילים להתקדם בדרך, יש את שני השלבים האלה, יש את הגן עדן החיצוני, ואחר כך מגיעים אל הגן עדן הפנימי. כשאנחנו אומרים חיצוני ופנימי, הכוונה לא מחוץ לנו ובתוכנו. לא לזה הכוונה. אלא אמרנו שהגן עדן החיצוני הוא מקיף כאילו את המלכות הפנימית, והשווינו את זה כמו לכניסה לאיזה בית מלאכה שבו אנחנו עכשיו החניך או השוליה, ואנחנו מקבלים הרבה לימוד, אנחנו מתחילים לפגוש מורים קדושים שמלמדים אותנו איך להיכנס לתוך המלכות הפנימית. והזכרנו בשיעורים הקודמים את הדיבייט שהיה אצל הטיבטים, איפה נמצא הגן עדן החיצוני הזה, האם הוא כאן, האם הוא במקום אחר, יש כאלה שאמרו שהוא כאן, יש כאלה שאמרו שהוא במקום אחר, ואמרנו שאין איזה מקום נפרד שבו הוא נמצא, פיזית או גיאוגרפית, לא צריך לקחת ספינת חלל להגיע לשם, הוא נמצא כאן, אבל כשאדם מגיע לשם, מה שהוא רואה ומה שהוא חווה עבר טרנספורמציה כל כך גדולה, הוא כל כך שונה, שזה נראה כמו מקום אחר לגמרי. זה מרגיש כמו מקום אחר לגמרי. ודיברנו לא מעט על כך ש חשוב להחליט להגשים את המטרה הזאת. ההחלטה מאוד חשובה. חשוב להבין שלעולם לא נמצא את הסיפוק האולטימטיבי עד שלא נגשים את המטרה הזאת. עד שלא נהיה אנחנו, המושיע הזה של כל היצורים. ואמרנו שזה אפשרי, ושזה ככה יהיה, שכל אחד מאיתנו יהיה המושיע של כל היצורים בעולמו, ושזה אפשרי בגלל הטבע האולטימטיבי של הקיום. בגלל הריקות זה אפשרי, וזה בדיוק יהיה ככה, שכל אחד מאיתנו יהיה המושיע של כל היצורים בעולמו, ויוביל אותם לאושר אולטימטיבי. וזה נראה לנו אולי קצת בלתי אפשרי. בואו נדבר על זה היום קצת עוד יותר, כדי לעזור לנו לראות שזה אכן אפשרי. אז שלב ראשון במסע הזה, כמו שאתם כבר יודעים, זה למצוא מורה או מורה ראויים, בעלי מיומנויות, וכאלה שמתאימים לכל אחד מאיתנו. ולפעמים אומרים שמורים הם כמו כפפות, כל אחד, כל יד צריכה את הכפפה שלה. כל אדם יש לו את המורה שלו והוא יהיה אחר. וכל אחד מאיתנו צריך למצוא את המורה שמתאים לו, המורה או מורה. וברגע שמוצאים מורה או מורה כזאת, חשוב לעבוד קשה ולהתמסר לאותו מורה או מורה. לעבוד מאוד קשה ולהתאמץ לעקוב אחרי ההנחיות שלהם. יש ביטוי בטיבטית שאומר לבוא ולשבור את הראש לרגלי המורה. והביטוי הזה בא להגיד שזה לא יהיה קל, שזה לא קל להתמסר למורה. כי המורים מנסים למשוך אותנו הרבה יותר מהר ממה שאנחנו רגילים ללכת. כי הם יודעים שאין לנו זמן. ולפעמים זה כואב. הם מריצים אותנו, לפעמים זה כואב. וזה ככה, אם אנחנו נהיים רציניים בדרך, היא לא תהיה קלה. מורה טוב לא יהיה לנו קל. זה נכון בכל תחום, בספורט, במוזיקה, בכל תחום, זה נכון בתחום הרוחני. אחר כך דיברנו על המישור הגדול שמקיף את שתי המלכויות, וקראנו לו סמאדי, שינה, מצב של פוקוס מושלם, אדם משיג פוקוס מושלם בכל רגע ורגע, שקט מנטלי, שלווה, אדם שהציג שינה, משוחרר מרכושנות, משוחרר מכעס, משוחרר משנאה, היום שלו עובר חלק, הוא מרוכז ברגע הנוכחי, חי אותו בצורה מלאה, זה מצב של מודעות מאוד מחודדת, ואצל אנשים רגילים יש לפעמים מצבים כאלה, למשל כשהם קוראים ספר טוב מאוד, או רואים סרט שמאוד שקועים בו, או מקשיבים למוזיקה. אז זה דוגמה למצבים שהאדם שהשיג שינה מצוי כל הזמן במצב תודעתי כזה. אמרנו ש... הסמאדי או השינה חשוב בזמן המדיטציה וגם מחוץ למדיטציה במשך כל היום כולו, מה שאנחנו עושים עם המשפחה בעבודה. אדם שהשיג את המצב התודעתי הזה זה כמו איזה סמיכה או כמו איזה סדין שעוטף את כל יומו. הוא כל הזמן נמצא בסמאדי. והאירועים השונים מתחילים ומסתיימים, אבל הסמאדי זורם שם כל הזמן. ואמרנו שכדי להגיע לשתי המלכויות, חייבים קודם להשיג את המצב המדהים הזה של סמאדי. שהוא לא גן עדן עוד, הוא רק מאפשר כניסה לגן עדן. אבל אמרנו שהוא כמו מצב של שכינה, בגלל כל התכונות הנפלאות שתיארנו. ואז דיברנו כמה חשוב להשיג סמאדי בדרך, ואז חשוב להבין מה הדברים שעוזרים להשיג סמאדי, להזריק שינה. ואחד מהם שדיברנו עליו היה לשחרר את התודעה שלנו מאין ספור הדברים שתופסים אותה. והשווינו את זה קצת למלחמה, אנחנו הופכים למין חייל שנלחם כל הזמן בדברים, בחפצים, דיברנו על איך אלה מתגנבים להם, איך הם ארמומיים, מתגנבים בארמומיות לתחום שלנו, ואיך אנחנו מוצאים דרכים מדרכים שונות לאחז בהם ולצמד בהם, ושאנחנו צריכים להיות אגרסיביים במלחמה הזאת, מלחמה שדורשת מאיתנו עוז. כי כל חפץ נוסף שיש לנו, כל אובייקט, מכונית נוספת, כיסא נוסף, זוג נעליים נוסף, מה שזה יהיה, כל אחד כזה מסיח את דעתנו, לא מאפשר סמאדי. דורש אחוז מסוים של התודעה שלנו להתעסק בו, לקטלג אותו, לזכור איפה הוא, לטפל בו וכך הלאה, להיפטר ממנו, גם כן דורש מאמץ. כל זה מפריע לסמאדי, לכן מפריע גם להגשים את מטרתנו האולטימטיבית. אם יש לנו הרבה דברים, אנחנו לא יכולים באמת למקד את מחשבתנו. ולכן חשוב לפתח אורח חיים פשוט, שקט, נקי ומסודר. זה יכול לקחת הרבה זמן. זה יכול לקחת זמן לפשט את החיים שלנו במידה כזאת. וזה בסדר, גם אם זה לוקח זמן. זה חלק מאוד חשוב של הדרך. לפעמים הוא לוקח יותר זמן מאשר אחרי זה. אבל זו תחנה חיונית. זה תהליך גם נפשי לעבור לפשטות ולמקד את עצמנו במטרה אולטימטיבית. וזה בסדר אם זה לוקח זמן, לא להתייאש, אוקיי? אבל להמשיך במלחמה הזאת, לחתור לפשטות הזאת אל המטרות האולטימטיביות. מה שדיברנו על חפצים, חשוב לעשות גם עם מערכות יחסים, עם אנשים אחרים. חשוב להימצא בסביבה האנושית הנאותה. וכשאני אומרת נאותה, זה לא היופי של האנשים, וזה לא הדרגות של האנשים, לא החשיבות של האנשים, כל זה לא משנה בכלל. אנחנו מחפשים אנשים שיש להם מעלות רוחניות טובות. אנחנו מחפשים אנשים שחיים חיים טובים רוחנית, כדי שהם יתמכו לנו בדרך. זה או שאנשים שאנחנו יכולים ללמוד מהם, או אנשים שאנחנו יכולים לעזור להם. ואת האחרים אנחנו צריכים לצמצם, כי אין לנו זמן להקדיש לכל המערכות יחסים. אז חשוב ללמוד להגביל את מערכות היחסים שלנו למספר לא גדול של אנשים טובים, קדושים, ולא להעמיס על החיים החברתיים שלנו כמו שאנחנו מעמיסים בתוך הארון. זה צריך להיות גם פשוט, נקי, מסודר, תומך בדרך. אז אמרנו לפשט ברמה של חפצים, לפשט ברמה של מערכות יחסים. עכשיו אנחנו מגיעים אל הגוף שלנו עצמנו, גם על זה דיברנו. קיבלנו גוף קדוש מההורים שלנו, גוף שמאפשר לנו להגיע להערה, יש בו את כל המרכיבים ואת כל הצנרת להביא אותנו להערה. אבל אנחנו נוטים להמיס על הגוף הזה, אז לא להמיס עליו, לא לבזות את הגוף, לא להמיס עליו עם יותר מדי אוכל ולהכריח אותו להקל כל הזמן, לא להמיס עליו עם סוגי מזון לא נאותים, לא ליפול לתוך קיצוניות בהתנהגות שלנו עם הגוף, התמגרויות למיניהם, דברים שפוגעים בגוף שלנו, פוגעים בתודעה שלנו. וזה הדברים שאנחנו צורכים, וזה גם מערכות היחסים, כולל הפיזיות שיש לנו. דברים נוספים בדרך הזאת אל הסמאדי, דברים כמו עיתונים, מגזינים, לא להמיס על הגוף, לא להמיס על התודעה, כי כל אלה מהווים משקלות כבדים שלא מאפשרים לנו להמריא. לא לתת יותר מדי גירויים לתודעה, דיברנו על זה, טלוויזיה, סרטים, הרבה הרבה בידור, כל הדברים האלה, כל זה לפשט. לזכור שהגוף הזה עוד מעט ימות, ולא לדחוף אותו לשם, אנחנו לא צריכים לדחוף אותו לשם, לדאוג לו, לשמור עליו. אנחנו צריכים אותו כי הוא כלי רכב, הוא אמצעי להגיע להערה, אז מאוד חשוב להקל עליו, לא להמיס עליו. אז זה היה בצד הפיזי, דברים שמקיפים אותנו כולל הגוף שלנו. ואז עברנו לדבר בצד המנטלי, ודיברנו על שתי התייחסויות שחשוב שיהיו בתודעה שלנו כדי להביא אותנו אל מה שאנחנו מכנים בלימוד הזה, המלכות החיצונית. הראשונה שבהן, מה שקראנו דקשן ימג'ה, או החלפת עצמי בזולתי, וזה פשוט ללמוד לחשוב על אחרים. פשוט ללמוד להיות מתחשבים באחרים. ההרגל הזה לוקח זמן לפתח אותו, כי בדרך כלל אנחנו מוכרים את עצמנו ועסוקים בעצמנו. אז זה הרגל מאוד חשוב לפתח, לא קל לפתח, זה מלחמה בהוקרה עצמית. הוא חיוני כדי שנוכל לפתח סמאדי. אנחנו צריכים קצת לרדת מהאחיזה בעצמנו, או מהכרה הבלתי פוסקת של עצמנו, כדי להיות מסוגלים לפתח סמאדי. וזה לא כל כך קשה לבצע, זה קשה להגשים. כי בעשייה היומיומית זה לא כל כך קשה, זה להתרגל למחשבה על אחרים, בכל מה שאנחנו עושים. לשים את הצרכים שלהם לפני אלו שלנו. ללמוד לעבור בחיים בלי, איך קראנו לזה, להשאיר גלים אחרינו, להיות צנועים, לעבור בלי להפריע, לא להפריע בחיים של אנשים אחרים סביבנו, לפעול בצורה שמנעימה להם, לעשות כל מה שמנעים לאחרים, כמובן בתנאי שזה מוסרי וחוקי, כן? כל מה שיש ביכולתנו וברשותנו ובכוחנו להקדיש לאחרים. התייחסות שנייה שחשוב לפתח בתודעה ושדיברנו עליה כדי להיכנס אל המלכות החיצונית זה לשחרר את עצמנו מן הרע לנורא של שפיטה בלתי פוסקת של אנשים. קצת דיברנו על זה שאנשים הם כמו בועות, אנחנו בועה ואחרים סביבנו בועה, כל אחד בא עם החיים שלו, עם המטען הקרמי שלו, ואנחנו נפגשים לזמן קצר. ומתוך המפגש הקטן הזה אנחנו מיד קופצים לשפיטה, אנחנו לא יודעים מי הם, אנחנו לא יודעים עם איזה מטען הם באים. לא להניח שאנחנו יודעים מה בראש שלהם, למה הם עושים מה שהם עושים, כי אין לנו מושג. ואנחנו לא ממש יודעים למה הם באו לחיים שלנו ועושים את מה שהם עושים. אז לשחרר את התודעה שלנו מן הרעל של להניח שאנחנו יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. זה לא פותר אותנו, אמרנו, אם אנחנו רואים מעשי עוולה, אנחנו צריכים להתנגד למעשי עוולה ולמנוע מעשי עוולה, אבל לא לשפוט את האנשים. אנחנו לא יודעים למה הם עושים מה שהם עושים. כי אמרנו, בסופו של דבר, אנחנו לא יכולים לראות מעשי עוולה בכלל, כי אנחנו בעצם חיים, אם תזכרו קצת במדיטציה של הדלת, אנחנו חיים באוסף של נתונים גולמיים, צורות, צבעים, צלילים, תחושות, וזה המיינד שלנו שמארגן אותם ונותן להם תוויות ומשמעויות. ואת זה הוא עושה לפי המטען שאיתו אנחנו באים. אז אם אני רואה עוולה בחיים שלי, זה רק בגלל שיש לי כזה תווית, כי אני עשיתי מעשה עוולה. אז חשוב לזכור את זה כשאנחנו רואים עוולה. זה לא אומר שהעוולה לא קיימת, וזה לא אומר שאני לא צריכה לעשות משהו בנושא הזה. אבל לא לתת לקיום עצמי. לזכור שזה בא ממני. שאני יצרתי את העוולה הזאת על ידי מה שאני עשיתי בעבר. שאני לא יכולה לראות דבר רע סביבי בלי שיש לי את הזרע הזה בתוכי שאני עשיתי, שאני זרעתי על ידי המעשים שלי. זה המצב, זה המציאות. המציאות שלנו היא כולה כזאת, וזאת גם כללה וגם ברכה. יש לה את שני הפנים. כי מצד אחד, זאת כללה, שוב, כי אני לא יכולה לראות אדם רע בלי שאני עשיתי רע. והרע שאני זרעתי. ואז אם אני לא מבינה את זה, אני הולכת ואני מאשימה את האדם, הוא עשה כך וכך, הוא אמר כך וכך, בלי להבין שזה אני שיצרת אותם ככה. בלי להבין שיש מישהו שאוהב אותם, יש מישהו שחושב אחרת ממה שאני חושבת. יש מישהו שחושב שמה שהם עושים זה נפלא, הם בטח חושבים שמה שהם עושים זה נפלא. אז אני זאת שזרעתי את הזרע, לראות את הרע בעולמי. ושאין מישהו שהוא טוב או רע מצד עצמו, אין כזה דבר בכלל. הם נראים ככה לאנשים שונים, בגלל הזרעים השונים בתודעות של האנשים. אבל זאת גם ברכה כמובן, כי זה אומר שאם אנחנו נצליח לשנות את הזרעים בתודעה שלנו ולדאוג שיהיו לנו רק זרעים טובים, אנחנו אכן נהיה בגן עדן. אנחנו אכן אך ורק נראה את מה שאנחנו נשליך, וזה יהיה כתוצאה מהתואר שלנו. אז איך להיכנס למלכות הזאת, למלכות הפנימית הזאת?